מה? אנחנו בעמוד, כן, 250. כן, בסוף העמוד. אכן, אכן. טוב. 250, כן. הגמרא בתחילת מסכת חגיגה דורשת את הפסוק שלוש פעמים. בשנה יראה כל זכוכה אל פני האדון השם. הפסוק הזה חוזר שלוש פעמים בשינויים קטנים, אבל משמעותיים. לא ניכנס כרגע להבדלים האלה. הגמרא אומרת ככה. אחרי שהמשנה אמרה שהכל חייבים בראייה, כולם חייבים לעלות לירושלים לרגל, הגמרא שואלת, מה זה הכל? ואז היא נותנת רשימה של אנשים שלמעשה פטורים לעלות לירושלים מסיבה זו או מסיבה אחרת, וברשימה הזאת היא אסומה. ואז שואלת הגמרא, מה זה סומה? באחד מעיניו או בשתי עיניו? ואומרת ככה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה שנאמר יראה יראה. כאשר אני קורא את הפסוק כפי שהוא כתוב בתורה, אני יכול לקרוא את המילה יוד רש א' ה' כיראה או כיראה, כן? ועל זה עומדת הגמרא למעשה. ואומרת, כדרך שבא לראות, כך בא להיראות. מה לראות בשתי עיניו? אף לראות בשתי עיניו. אף להיראות, סליחה, בשתי עיניו, כן. עד כאן הדרש של הגמרא, יש שיעור שלם של מניטו על הדברים האלה. מה? איפה זה נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נמצא בארכיון. צריך לחפש.
איך קוראים לו?
שאלות כאלה על הבוקר. אני יודע שיש שיעור כזה. זה מה שחשוב. מה? אז הוא אומר, כתוב בפסוק יראה, האות יוד בצירה וסביל, אבל קוראים יראה, האות יוד בחיריק ופעיל. זה משנה לגמרי את את המשמעות כמובן של הנאמר באותו פסוק, כן? מה ההבדל? יראה כל זכוכה את פני האדום, משמע שהאדם רואה את השכינה. יראה כל זכוכה את פני האדון, משמע שהאדון בא לראותך. שזה בדיוק הפוך. וחז"ל דרך הקריב וכתיב של המסורה מחייבים אותנו להקיש בין ראיית האדם לראייתו של האדון. המפגש צריך להיות הדדי. כאן זו הנקודה החשובה לצורך הדיון שלנו. דו-כיווני בו זמנית. כדי שזה יקרה על האדם להיות קודם כל מוסרי. ולא בעל טכניקה מיוחדת המאפשרת לו לתפוס את השידור האלוקי כדוגמת בלעם שהזכרנו בשיעור הקודם. הנביא העברי לא רק אומר מהו המעשה הטוב, אלא מקיים אותו. לא בלעם. הוא בא על אתונו. עכשיו, דרך הדיוק הזה, יש כאן כמובן רמז להבדל בין חכמי ישראל ובין הפילוסופים לגבי התפיסה של המוסר. כאשר בתורה מדברים על מוסר, מדברים תמיד על מוסר מעשי. לא כך אצל הפילוסופים המודרניים. או במילים אחרות, כמעט בכל המקרים, אפשר לומר, גם אם אמרתי, זה לא מחייב אותי. אני מראה לכם כיוון מסוים, זה לא אומר שאני בעצמי מחויב לדבר הזה. יכול להיות שבחיים הפרטיים האישיים שלי אני מתנהג בדיוק הפוך ממה שאני לימדתי במהלך השיעור בסורבון. איך שואלים אותו כאן? האם בקשתו של משה להפסיק את הנבואה אצל הגויים כתנאי לקבלת התורה אין בה משום חוסר ביטחון בהשם או חוסר באמונה בצילו? תשובה, הוא בעל ניסיון, הניסיון של החיים, של חייו. הוא חי את השנאה של המצרים כלפי בני ישראל. הוא חי את המציאות ההיסטורית. הוא שמע מה אמרו יועצי פרעה ובהם בלעם. קל לנו מאוד בבית המדרש לנתח את הדברים באופן תיאורטי מופשט. מי שחי את שנאת הגויים כלפי ישראל מבין מיד מדוע ביקש משה את הפסקת הנבואה בגויים. ואני חושב שבאמירה הזו יש משהו חשוב מאוד. גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה אמונית. הרבה פעמים אנחנו שואלים כל מיני שאלות. ודנים בשאלות האלה, בכל מיני כיוונים. אבל למעשה אין שום קשר בין השאלות האלה, בין הדיון ובין המצב הקיומי של מישהו שחווה על בשרו את הדברים. זה לא שיש כאן איזשהו הבדל של פרספקטיבה, כי הוא מי שחווה את הדברים. אין לו את הזמן לנתח את הדברים, אלא יש משהו הרבה יותר עמוק. למה אדם שואל שאלות? כי הוא פוגש עכשיו כביכול מציאות שלא מסתדרת לו עם מה שהוא מניח, עם מה שהוא יודע וכו'. והוא שואל כי מה? כי הוא יוצא מעולם האמוני שלו ומנסה לפי העולם האמוני שלו לסדר את המציאות שהוא פוגש. בדיוק הפוך ממה שמניטור רוצה שנעשה, שקודם כל נתחיל מהמציאות ואז נגיע לעולם האמוני שלנו. נכיר, נלמד, ננתח, נסיק את המסקנות המתבקשות. כל זה בלי להשליך את ההנחות היסוד של באות מ העולם האמוני שלנו, על המציאות, על הניתוח הזה. זאת אומרת שלפי מניטו המון המון שאלות למיותרות, זה לא המיותרות, זה לא המילה. לא קיימות למעשה. אם אנחנו מוכנים להתייחס ברצינות למציאות, בלי קיבוע מחשבתי. ואולי הדוגמה הבולטת ביותר היא הדוגמה של היחס שלו לשואה. כאשר כתב את המאמר שהוא כתב, וכאשר התחיל לדבר על הדברים האלה, תמיד הדגיש נקודה אחת. מעבר לזה שהזמן לא הגיע וכו', עצם העיסוק בשאלה כביכול, איפה היה ריבונו של עולם, כי זאת השאלה, הליבה די הרבה אנשים, זאת השאלה, כן? במקום לעסוק בשאלה הזאת, שהיא שאלה מדומה. מדומה. צריך לעסוק בשאלה אחרת. איפה חשבון הנפש של התרבות האירופאית? למה לא שואלים איך יכול להיות אחרי 1,000 שנה של חינוך נוצרי, כביכול, הגיעו לאן שהגיעו? לא, אנחנו צריכים להעמיד את זה במרכז הדיון. כי ברגע שאנחנו מתחילים לשאול כביכול את השאלה האהובה מאוד על היהודים, הוא מפני חטאינו גלינו מארצנו בבר יצא זו ובבר יצא אחרת, למעשה אנחנו פותחים אותם מכל החיות. הנה דוגמה של שאלה שהיא למעשה שאלה מדומה. איפה הוא היה? הוא היה בכל מקום. מה זאת אומרת? איפה אתה? מונואיסטי פתאום או מונותאיסטי או לא? אז אם אתה, אתה יודע שהוא היה בכל מקום. איפה השאלה כאן?
איפה הוא היה? למה הוא לא עשה משהו?
מי אומר שהוא לא עשה? הנה.
למה הוא
הרשה
את זה?
למה הרשה את זה? למה? כן, אנחנו...
זה שאלה טבעית?
לא, ממש לא. כי מה שמסתתר מאחורי השאלה זה הנחת היסוד שהיא כפחנית. או שהוא לא נמצא, כן? שהוא עזב אותנו, או ש... או מה? או שהוא לא עושה, אז בוא ננתח את המציאות.
הוא לא עושה, כי הוא לא רוצה לעשות.
לא, לא, לא. הנה, בדיוק.
זה לא בא מהקדוש ברוך הוא, זה בא מהגויים.
לא. לא, לא. זה בדיוק הקושי שיש לנו, מכיוון שהורגלנו לשאול כביכול את השאלה ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ואז אנחנו מחפשים את החטא שהוא היסוד של כל מה שהשתלשל אחר כך, ואז פותחים מאחריות כל אחד אחר בדרך, כן? זה נקודה אחת. אבל הנקודה השנייה, אולי, וזה ראינו כבר את זה כמה פעמים, אלא אני מוכן עוד פעם לחזור על הגמרא במסכת כתובות, כן? שאנחנו באופן שיטתי התעלמנו מנתונים שחז"ל כבר מסכו לנו. והשואלים שאלות. מה?
אני לא זוכרת מה זה.
גמרא במסכת כתובות בדף קי"א עמוד א'. שכתוב שמה מה שכתוב. אם אתם רוצים שאני אחזור על ה... בסדר, אני מוכן לחזור על ה... לא צריך להיות בקיאים, צריך לזכור, זה הכל.
לא, לא יודע.
טוב, אז בדף קוף יוד א' עמוד א', כידוע, את יכולה להוסיף בסוגריים למי שיודע, אבל... קוף יוד א' עמוד א', יש לנו אחרי... יש לנו אחרי הסיפור של השבועות. סיפור הידוע, יש לנו את, את האמירה של רבי אליעזר שדורש את הפסוק, את המשך הפסוק השבתי אתכם בנות ירושלים אם תעוררו, אם תעירו, אם תעוררו את האהבת שתחפץ. אז זה הפסוק שהוא היסוד לסיפור של השבועות, אבל אחר כך כתוב בצבאות ובאיילות השדה, כן? אמר רבי אליעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה מוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשריכם כצבאות או כאיילות השדה. מה זה אני מתיר בשריכם כצבאות או כאיילות השדה? אומר רש"י, לשון הפקר. זהו, זיכרון חזר. ברוך השם. למה כאילו? למה כאילו?
אבל יש היום משמעות אחרת, זה לא המילה המקורית. אבל לא הבנתי, אם אנחנו לא נקיים את
שלושת השבועות... לא, 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 לא. זה בדיוק החידוש כאן. חידוש של הרב עטיה. הרב עטיה, מרדכי עטיה.
עטיה.
עטיה. שהיה בהתחלה רב במקסיקו, עד כמה שאני זוכר, ואחר כך עלה לארץ.
המכתב המפורסם.
המכתב המפורסם?
הוא שלח מכתב לכל הרבנים.
הוא כתב ספר. כתב ספר. סוד השבועות. כתב ספר. כן? שמסביר שמעבר לשש השבועות המוזכרות בתחילת הסוגיה, יש שבועה שביעית, וזאת השבועה הזאת, כן? בסדר, אז אפשר לשאול כמובן לאיזה שבועה הוא מתכוון מעבר למה שכבר נאמר, זה לימוד בפני עצמו. מה שחשוב לנו כרגע זה האמירה של רש"י כאן. למה רש"י צריך להסביר את מה שרבי אלעזר אמר? כי כנראה שעד שזה נכנס לאוזן של היהודי, צריך לחזור על זה אלף פעמים. לשון הפקר. טוב. דורות על גבי דורות למדו את הסוגיה הזו, למדו את רש"י, ו... במקרה הטוב. כן? זה מה שהיום ונורא. זה מה שהיום ונורא. יש כאן עזרה מפורשת, ו... וכלום. נשאר על הנייר. אבל מה שכאן רבי אליעזר רוצה להגיד, זה דבר עמוק ביותר. אתם צריכים לדעת שבמצבים מסוימים שצריך להגדיר אותם במדויק, אין יותר השגחה על היהודים או על חלק מהיהודים. את לא מבינה למה אין השגחה?
לא, אני לא מבינה כל כך. אתה מדבר על שלושה שבועות.
אני לא, לא, אמרתי, מעבר לסיפור של השבועות. רבי אליעזר מדבר על משהו אחר.
שלא תהיה השגחה ל...
כן, 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 כן. ולכן כדי להרכיב את הפאזל הזה, למה הוא מתכוון? צריך לחזור לדברי רבי אליעזר. בגמרא במסכת סנהדרין הפעם, ששם יש אמירה מפורשת שהשכינה אומרת בשלב כלשהו, משפט חשוב, דיו לאבלו, לאבל באבלו. די, אני, השכינה, חוזרת לירושלים. ואני נשבעתי שלא אכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו בירושלים של מטה. זה תלוי בכניסה של היהודים בירושלים של מטה. אבל האבל נגמר. ובמצב של אין אבל יותר, השכינה היא בירושלים. ואין השגחה על מי שנמצא מחוץ לגבולות ארץ ישראל יותר.
אז רש"י לא עליו, על הנכדים שלו,
זה היום ונורא מה שהוא אומר כאן.
אבל כרגע שאין השגחה, אז היהודים שואלים איפה הקדוש ברוך הוא.
אז.
עלה לארץ.
אם אין השגחה, אז...
זה בדיוק החומרה, זה בדיוק החומרה של המצב המתואר כאן. זה בדיוק הנושא.
שלא יהיה יותר אבן, או שזה זמני.
כשהשכינה חוזרת, היא חוזרת נקודה.
סופית.
היא חוזרת נקודה.
רוצה לדעת שאין חורבן
שלישי.
רוצה לפתחות, נו.
שלא
שאלתי
לבד
את
הלב.
בסדר?
זה במידה מסוימת גם התשובה. כשאנחנו אומרים שגלות שלישית לא תהיה, מי אומר לך שהמצב שאנחנו נהיה הפקר בלי השגחה לא חוזר? אנחנו חיים באמונה שאנחנו פה והשגחה נמצאת פה, חזרה איתנו. איפה הביטחון?
כל מי ששואל את השאלה הזו בצורה כזו, למעשה או שהוא מתעלם, או שהוא לא יודע, או שהוא לא רוצה לדעת דברים שחז"ל לימדו, ושגדולי ישראל אחריו, אחריהם לימדו. כאשר בא אור החיים למשל, נצטט מהמקור, אנחנו הרי בוקר עושים אומר האור החיים. האור החיים שנקרא אצל אותם אנשים שפתאום יש להם בעיות, האור החיים הקדוש בכל הזדמנות, חוץ מכמה דברים כנראה שהוא בעצמו כתב, אז הוא כבר לא האור החיים הקדוש. אחרת קצת קשה להבין. האור החיים הקדוש, בפירושו לויקרא פרק כ"ה, פסוק כ"ה, ככה קל מאוד לזכור. כן? על הפסוק ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, אומר את הדברים הבאים. פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל, כי ימוך על דרך אומרו בצלתיים ימח המקרה או המקרה, המקרה, המקרה בפסוק, בקהלת. עשיתם, הוא מביא, ואמרו ז"ל, סליחה, ואמרו ז"ל, מראה במגילה, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה במים עליותיו, מח. למי הכוונה, לפי האור החיים בפסוק? קדוש ברוך. כי כשהתחתונים מתין מדרך הטוב, מסתלקין ההשפעות. מזכיר לנו משהו, לא? כן? ומתמסכן עמוד הקדושה. היא הופכת להיות מסכנה. כי העיקר תלוי בתחתונים. טוב. ואמר, ומחר מאחוזתו. ירצה על המשכן, משכן העדות. בית המקדש. אשר הוא אחוזתו יתברך, שבו ישכה שכינתו. ובעוונותינו נמכר הבית בידי האומות. וכמאמרם ז"ל, במדרש, בפירוש פסוק מזמור לאסף וכו'. והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב להשם, על דרך אומרו, בקרוביי אקדש. הוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח. אז התפקיד של הצדיק זה לגאול את מה? את השכינה. כביכול. דכתיב, למען אחי ורעי. והגאולה תהיה בעיר לבוא בני האדם ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ. כוונה חוץ לארץ, כן? גולים מעל שולחן אביכם? ומה יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם. הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, תאוות הנדמים, ויעירם בחשק הרוחני. גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממכרו, ועל זה, שימו לב, עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. זה מה?
שזה התפקיד שלהם
להעיר את בני ישראל לחזור. זה אומר החיים לפני 200 שנה. מה? כן, כן. כי הגיע הזמן. באותו זמן אומר בדיוק אותו דבר הגאון מווילנה. ולא רק הוא. זהו נגמר. אני לא ראיתי כאן ש... שוב, אני... מה לעשות? אני... אני משתדל להבין מה כתוב. אני לא יודע לפרש את המחשבות של מישהו. אומר האור החיים בצורה פשוטה ביותר, הוא חוזר על זה עשרות פעמים בפירוש שלו. ברור. איך אמר מניטו לפני זה? המוסר הוא מעשי, הוא לא בדיבורים, כן? הוא כותב שחור על גבי לבן. טוב. אז הוא כתב. זה פחות או יותר התגובה. הוא אמר את זה בפירוש. הוא אמר את זה.
זה לא
יהודים. מי?
הצדיקים צריכים לתת את הדין, לא היהודים הפשוטים. הוא הזכיר את היהודים הפשוטים. לא רק את זה. הוא אמר את זה. הם אחראים לעורר את העם. הם יגידו את הדין. אבל כש...
טוב. טוב, אז אני אקרא לכם את המשך הפירוש. נו, איזה... פסוק הבא, פסוק חבב, ואיש כי לא יהיה לו גואל וישיגו ידו, ומצא כדי גאולתו. אומר על זה את הדברים הבאים. על דרך אומרם זל במדרש, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא דכתיב, השם איש מלחמה, וכשלא יהיה לו גואל, כי אין איש שם על לב, אין מנהל ואין מחזיק, שזה התפקיד של גדולי ישראל, ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה, אל תאמר מי עכשיו. זה כבר לא אל גדולי ישראל הוא מדבר, אלא כי חס ושלום עבדה תקווה. אלא והשיגה יתו מצא כדי גאולתו. מה? כן, 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 אני בהמשך. כן. אמרו זל, כי היסורין והגלות הם תיקון האומה להכשירה. והוא מה שרמז והשיגה ידו על דרך אומרו, יד השם הייתה בם. זה עוד יותר נוראי, הדברים האלה. כן. שהיא מידת הגבורה, זה דין. החובטת באומה בגלות אמר. אני לא יודע מה זה עשה או לא עשה, אבל נוצר מצב שהזהירו מפניו שהדבר הזה עלול להיות. ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית. לכן אני לא קורא את ההמשך. לא, בסדר. הנקודה החשובה היא, מדוע הגענו למצב של התעלמות מוחלטת כמעט מהעזרות האלה? אז נגיד, רש"י לא מובן בגמרא, אור החיים הקדוש. אל מי הוא מדבר? אל היהודים שלו. אומר להם, אני עוזב את מרוקו. אתם באים איתי? אור החיים, 1700, הוא עלה לארץ ב-1777-8, משהו מהסגנון הזה נדמה לי. לא יודע, אבל בטוח שכאשר הוא דרש בשבת, באותה פרשה, זה מה שהוא אמר להם. הנה, תשובה, והיא מעצבנת המון אנשים, ואני מבין מדוע, הוא היה באושוויץ. הוא היה, כי הוא בכל מקום. ואם פועל עם אלו ועם אלו, ראינו את זה כבר. והיא באחרית הימים. לטובת העם אפשר להגיד הרבה דברים.
כשהייתה שיבת ציון ממצרים,
כן.
זה לא היה ציון, אבל אז היה משהו, היה מיסים.
לא היה שום דבר, גם.
מה?
כן.
היה שליח, היה...
כן.
אחר כך בשליח...
רגע, לא, רגע, תעצרי פה.
כן.
ו-80% בכל זאת...
נכון.
לא, נו, אז באמת. יפה, תודה.
אבל פה לא היה כלום.
מה?
פה, בשיבת ציון השלישית,
לא היה שום סימן, הנה סימן.
לא, אתה אחרי.
אה, כן.
מה
אחרי?
לא, אחרי
השואה, הם כבר עלו. כן, אבל מי שנשא לפני.
אני מדבר אורח חיים עד כמה שאני יודע. אה, יפה, יפה. היו סימנים.
זה לא כמו כורש, זה לא כמו יציאת מצרים.
למה, מה היה בכורש? העלובים ביותר חזרו לארץ. איזה בית המקדש? כאשר הם עלו, לא היה שום דבר. אבל מכיוון שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו סיפורים שלא היו ולא נבראו, אז אנחנו ככה מציירים תמונה אחרת לחלוטין, ולא מתבודדים עם המציאות. ומה לעשות? נכון. כבר אמרו, חז"ל, חיים זה לא פיקניק. מה היום? עדיין החיים זה לא פיקניק. על זה יש לנו את התשובה של מניטו מפורשת, כאשר בחדר בתלמוד תורה למד את דברי הנביא ולא יידח ממנו נידח, שאל את המלמד באמת, והמלמד שלו ענה לו ולא יידח ממנו נידח עד האחרון שיחזור. איך יחזור? יחזור. אבל עד האחרון שיחזור.
ומי שלא חוזר?
זה מה שחז"ל אומרים על יציאת מצרים. 80% לא יצאו, ו... ומה איתם? מה? כן. יפה. אבל אנחנו אוהבים לספר לעצמנו סיפור. בני ישראל במצרים היו צדיקים גדולים. הם למדו גמרא מבוקר עד ערב. מערב עד בוקר הם למדו זוהר. ולכן כאשר בא משה רבנו, כאיש אחד, בלב אחד, הכינו את המזוודות ואמרו, וואלה, הגואל הגיע. אפילו אנחנו מצטטים מדרש מפורש, שבזכות ארבע דברים בני ישראל יצאו ממצרים, שלא שינו את לשונם וזה. רגע, מה הקשר בין הדברים האלה והמציאות? שום קשר. אבל אחרי שממציאים... המדרש הוא מדרש. כי המדרש צריך להבין אותו. איך מבינים אותו מול המציאות? מבינים אותו. אין שום קושי להסביר את המדרש הזה. מה? רגע. מה רציתי להגיד? מספרים לעצמנו סיפור. למה אנחנו ממציאים את הסיפור הזה? כי אנחנו לא רוצים להתמודד עם המציאות. זה כמו תמיד אותו סיפור. המציאות לא מסתדרת עם העולם האמוני שכביכול, כולנו צדיקים, וכולנו אומרים לשנה הבאה בירושלים ומתכוונים ברצינות לחזור. לכן ממציאים סיפור. אז עכשיו איך אני מסדר את המדרש הזה? אני מסדר אותו יפה, בצורה הכי פשוטה שיש. המדרש הזה מדבר על הנקודה הפנימית בתוך כל בן ישראל. יש לנו את האמירה המפורשת שהגיעו רק ל-49 שערי תומה ולא נפלו לשער ה-50. שער ה-50 זה בדיוק הנקודה הזאת שהמדרש מזכיר, שזה הנקודה הזהותית. הרי כל המרכיבים שיש במדרש הזה הם מרכיבים זהותיים. זאת אומרת, יש משהו בזהות של כל בן ישראל שיכול, אם הוא רוצה, להתעורר. אבל אם הוא רוצה, והנקודה הזאת היא הנקראת ישראל סבא, כן? הנקראת אצל למשל הרבי מגור בשפת אמת הנקודה, הנקראת אצל רבי צדוק תחת שם אחר, זה אותה נקודה שאם מעוררים אותה, אז גורמת בסופו של דבר ליהודי לחזור לזהות האמיתית שלו. אבל הוא צריך בשביל זה לעורר את הנקודה הזו. אם הוא לא מעורר אותה, היא לא מתעוררת מעצמה. ולכן, שנייה, כן, כך הסביר מניטו כמה וכמה פעמים, כאשר אנחנו אומרים פעמיים ביום קריאת שמה, ואומרים שמה ישראל, למי אנחנו פונים? לאותה נקודה פנימית, ישראל סבא, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כדי לעורר את הנקודה הזו. ולמה צריך לעשות את זה פעמיים ביום? כי כנראה שאם פעם אחת זה לא מספיק. זה בגלל הקשיים של היהודים כנראה. זה נקרא בכל מיני שמות אצל היהודים, כן. כן. כן, זה, אבל צריך להבין את זה. במי זה תלוי בנו, לא במשהו חיצוני או בזה, עובדה. ביציאת מצרים היו כל מיני דברים, כל אחד היה צריך לה... זה לא מספיק. אז יש מי שמחליט כאן לעורר את הנקודה, ויש מי שמחליט שלא. בוודאי. לא, זה לא עניין שלה הייתה רדומה או לא, היא לא הייתה רדומה. היא גרמה לכך שהיהודים המשיכו למרות הכל את המסע הזה מדור לדור, אבל כאשר בדור מסוים נוצרו התנאים, הגיע הזמן, סוף אבל של השכינה, כן? אז עכשיו צריך אחד לדעת את זה, הגיע הזמן, ובית לעורר את הנקודה. זאת אומרת, יש כאן צירוף של שני דברים. אבל תוך כדי ידיעה שמכיוון שהגיע הזמן, את הזמיר הגיע, כן? אז טיב ההשגחה משתנה. עכשיו תגידו, בסדר, נו, זה, אבל איך יודעים טיב ההשגחה משתנה? בסדר, הרמ"ק כתב שפר שלם על הדבר הזה.
אנחנו לא צריכים לבוא בשאלה לקדוש ברוך הוא, איפה היית בשואה, אנחנו צריכים לבוא בתביעה לגויים שעשו את זה.
כן. כן.
איך שאני מבינה את ההיסטוריה שלנו, אנחנו תמיד מסתכלים בשני מבטים על הבחירות של האדם ועל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אף פעם לא אומרים, מסתכלים רק על אחד או רק על השני. אנחנו קוראים את כל ספר מלכים וכל ספר שופטים. אנחנו תמיד עם שני מבטים.
כן. נכון.
והם לא סותרים.
לא, לא.
כלומר, אם אנחנו רק מסתכלים על ההשגחה, אז לא נסתכל בכלל על הבחירות של המעשים של בני אדם. וגם לא הפוך.
אבל זה לא מה שקורה אצל רוב בני אדם.
אבל אני עדיין... כשאתה ביטלת את השאלה כלפי שמעיה, ואתה אומר, אנחנו
צריכים... כי אין שאלה כלפי שמעיה.
אנחנו תמיד צריכים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה,
לגלגל, לחבר. לא, אנחנו צריכים להבין איך ההשגחה פועלת.
כן, אוקיי.
זו שאלה אחרת.
והתשובה שלך היא...
והתשובה...
שההשגחה איננה פועלת על היהודים בחוץ לארץ.
זה לא התשובה שלי. זה תשובת חז"ל? זה התשובה של חז"ל? זה התשובה של חז"ל, ומי שאני חוזר על מה שאני אומר, ומי שמחריב המון 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 את הדיבור ומסביר את המצבים השונים וכולי, הראשון שידוע לי זה הרמ"ק בספר אלימה רבתי. חלק הראשון של הספר על הנושא הזה. שבמקום לבוא ולהגיד יש השגחה, אין השגחה, הוא מפתח בהתאם להתפתחות של התהליך ההיסטורי, הצמתים שיש בתהליך הזה, כן? טיב שונה של השגחה בכל מקרה.
ובשבילי זה
סוכר
את
האמירה
שלך שמוסר צריך להיות לעשות.
שמה?
מוסר צריך לעשות.
לא הבנתי.
כן, לא לדבר.
כלפי שמעיה. מוסר צריך לעשות.
לא, אני לא מבין.
התביעה שלי כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא רק שיזהיר אותי מראש שמנקודה מסוימת, הוא יסיר את ההשגחה על יהודים אלה, ויעביר אותם
כן.
ליהודים אחרים.
כן.
זה לא מספיק שהוא יסיר, אבל כשקורה...
אה, הוא עשה. הוא בפועל, הוא השגיח על היהודים ביישוב.
כן,
כן.
אז בשבילי להגיד שהקדוש ברוך הוא יזהיר אותי מראש ויסיר ממני את ההשגחה שם בחוץ לארץ, ואחרי זה הוא באמת עושה את זה ומקיים ולא מרחם,
למה לא מרחם? למה לא מרחם? זה כמו הסיפור הידוע של הבן אדם שמתלונן כל הזמן שאין לו כסף, אין לו כסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקנה. בסדר, אתם מכירים את הסיפור. נו, ו...
זה לא עובד.
זה לא עובד. ניסית? הוא אמר לקנות את הכרטיס הנכון. לא. מה? זה, ברור שזה לא נוח לנו אם אנחנו לא מסתדרים עם הדברים האלה. כי אנחנו ציפינו למה?
שאם יש מצב שגדולי ישראל לא מילאו את הפקידה.
כן.
ולא יראו את עיני בני ישראל.
חלק.
שקורא את הקטסטרופה.
כן.
לעם ישראל.
צריך לשאול את גדולי ישראל דאז.
אז כאן צריך להתערב כן. הרחמים.
למה? למה? למה את מניח... הרחמים התערבו בזה שרומל הפסיד בקרב באל אלמיין. ולכן היישוב... זהו. סורי, בסדר. אני יודע שמכיוון שהם לא מלמדים את הדברים כך, אז... אני מבין. ברור, 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 ברור. כן, כן. לא על 18, אבל... זה מה שהיה, בסדר. אני אפנה אותך לספר עם הבנים שמחה. ברור. הרי זו השאלה שהוא רוצה לברר בספר, לא? ולפי המניעות דתי הוא הביא יותר מ-1,000 מקורות כדי להוכיח את הדברים. כשחיינו באשליות. והשלינו את עצמנו.
אני מקבלת.
יפה. אז. למה? למה?
זה מה
שהורק עושה כלפי ילד. כן. כן. אז הילד ניצל, זה נקרא הצלת היישוב. כי הילד זה כלל ישראל. ואין כלל אלא בארץ ישראל. ככה מלמד אפילו הרמב״ם בפירוש למשניות, לא? ההשגחה היא על הכלל. ואין כלל אלא בארץ ישראל. כך כותב הרמב״ם בפירוש שלו למסכת הוריות. זה לא זה. נכון. נכון, בסדר. אני יודע שסיפרנו לעצמנו המון 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 סיפורים שלא היו ולא נבראו, ובניגוד מוחלט לכל מה שגדולי ישראל באמת אמרו. רגע, רגע. שמה?
זה
היה כל כך פשוט להגיע לכאן? אף אחד לא אמר שחיים זה פיקניק.
לא, זה יותר מלא.
בסדר, נכון. ו?
כאילו, תעלה והכל יהיה בסדר.
מי אומר את זה? הנה, תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו עם הציורים הילדותיים האלה שהכל ורוד. יש לי חדשות, פיל הוא לא ורוד. אבל זה יפה פיל ורוד. אז או שרוצים להתמודד עם המציאות או שלא רוצים. לא, האמת, לא רוצים להתמודד עם המציאות. אנחנו מעדיפים לספר על עצמנו סיפורים.
זה לא מדויק לגמרי.
זה מדויק לגמרי. זה מה יש. יש מציאות. ובמציאות, מה לעשות? יש דברים שהם גומים. אז אנחנו מאוד אוהבים לשאול את השאלה, אז אם יש פגם, מי אחראי על הפגם הזה?
על
התיקון. לא, על הפגם עצמו. כן. ברוב המקרים לא רוצים להגיד את זה, עדיף להגיד הוא, זה פותר המון 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 בעיות כביכול. כי אני יכול למשל לחזור בשקט לגרמניה אחרי המלחמה ולהגיד למעשה זה לא הם, זה הוא. Oh, welcome. Welcome. ברור. נו, בא, בסדר, אנחנו מכירים את העמדה שלהם. מה לא ברור? אנחנו... מה הם עושים? הם עקבים עם העמדה שלהם שאנחנו בשיא חשכת הגלות.
בוודאי. אני מבחינה. כן. שתי דקות פרקים של השטן.
או. לא, שטמר חלקים על זה.
אפשר להיות פרקים של השטן.
כן, ודאי.
מי אנחנו?
כן.
אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו שאנחנו צריכים להגיד מפני חטאינו.
כן.
זה המפתח להבנת מצבינו.
כן.
אנחנו משלמים חשבון על חטאינו.
כן.
ואתה בא ואומר את זה בזלזול.
כן.
ומשפט אחד אחרי זה אנחנו גם אומרים ולשלמה פרים שפתינו.
כן.
מי מאיתנו עוד שבוע, עוד 10 ימים, הולך להכין גדי ולהעלות אותו? אנחנו נמשיך להגיד, הוא משלם מה פרים שפתינו.
כן.
אז הם צודקים.
כן, הם צודקים שמה שהם אומרים בשם... הם צודקים במה שהם מצטטים את נוסח שקבעו ומפני חטאינו גלו מארצנו, אבל לא במשמעות. כי המשמעות היא, לפני שחטאנו כבר גלינו מארצנו, כפי שרבותינו כבר לימדו אותנו. אז זה שהם ממציאים פירוש חדש, אין בעיה, אבל הוא חדש, וחדש אסור מן התורה. למה? הוא מצוטט על ידי גדולי האדמו"רים של חב"ד. זה הפירוש. זה המשמעות של המילה הוא מפנה. זה לפני. זה שכבר לא יודעים את הלשון של חז"ל, זה הבעיה שלנו. מה? אז עכשיו שאתה מנתק בין החטא, שצריך להסביר גם כן על איזה חטא מתכוונים חז"ל. הם לא... רגע, לא, לא, שנייה. צריך להבין... רגע, צריך להבין קודם, צריך להבין את כל הנתונים. חטאינו זה לשון רבים או לשון יחיד? מה? זה זה יחיד. אז על איזה חטא מדובר קודם כל?
זה יחיד, זה כתוב. איזה חטא?
לא, בסדר, אבל זה אנחנו כבר יודעים שזה לא זה. כשאינה, אז צריך לשאול את השאלה, על איזה חטא, לאיזה חטא מתכוונים חז"ל? זאת שאלה קודם כל. שאלה שנייה, ברגע שמבינים שהגלות היא כנראה הכרח ללא קשר עם חטא כלשהו, אז צריך להגדיר בדיוק מה התכלית של הגלות. וגלות זה לא אומר קטסטרופה. רגע, בסדר, לאסוף את הניצוצות, זה ניסוח מאוד מאוד... לא, זה מאוד מאוד מאוחר לעומת דברי חז"ל, כן? חז"ל לא מדברים על איסוף של הניצוצות. זה בא מתורת הארי, אז יש הפרש של לפחות 1,500 שנה בין האמירות האלה. זה לא אומר שמה שהארי אומר לא מדויק, אבל גם צריך להבין את זה. זאת אומרת, יש כאן סדרה של שאלות שצריך לברר, לברר, כדי להבין את הכוונה של חז"ל כאן. שאלה ראשונה, האם יש גלות מוכחת לפני כל חטא? מה החטא? ברגע שגם מסוגלים להגדיר על איזה חטא מדובר. מה החטא גורם במצב הזה של גלות? כן? מה ההשפעה של החטא על המצב הנקרא גלות? אם יש, בסדר. וג' מתי הדבר הזה נפסק? נפסק. ברור. בסדר. אז יש כאן סדרה של שאלות שצריך לברר. אם לא מבררים את זה לפי הנתונים שחז"ל מוסרים לנו, אז אנחנו מתחילים לפתח כל מיני תיאוריות שאין להם שום קשר למעשה עם מה שחז"ל מלמדים. שנייה, זה כבר מה שהמהר"ל בעצמו אומר. על אלה שניסו להסביר או לתלות את הירידה למצרים במכירת יוסף. אומר אמר על פרק תשיעי של גבורות השם. הוא מביא שמה בלי לצטט אפילו להזכיר את השמות של האנשים האלה, מתכוון בעיקר לפירושו של אברבנאל. אבל יש גם אחרים. שלמעשה הם דומים לצייר שמצייר ציור על הקיר, ואחר כך אומר הנה זה הדבר. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהסיבה לירידה למצרים זה מכירתו של יוסף, כאשר כבר נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע וכו'. שאני
יודע מראש מה יהיה, איזה חטא אני אעשה. ככה אפשר לפרק.
על זה אומר מניטו, אמירה כזאת היא הופכת ריבונו של עולם למפלצת. סוף סיפור. כן. כדי לחזור בתשובה אני צריך להגיד על איזה חטא אני צריך לחזור בתשובה. אנחנו חוזרים לאותו סיפור. איזה חטא?
של אברהם?
איזה?
אני שואלת.
יש חטא של אברהם בתורה?
לא.
לא?
אז איך השם אמרנו שהם ירדו?
אז יכול להיות שאנחנו מפספסים כאן משהו. שזה לא בגלל חטא. כן. 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 טוב, אנחנו לא ננהל עכשיו דיון בטיב העבודה של המדפיסים השונים שמתקנים על דעת עצמם נוסחים ישנים, אבל זה באמת מה שנאמר. חטא אחד שמשותף לכלל ישראל. ובאותו מאמר של מניטו לגבי השואה שאומרים חטא 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 כל הזמן וכולי, כן, זה בדיוק אחד מהשאלות שהוא שואל. על איזה חטא אתם מדברים? אם אתם באים ואומרים אנחנו לא שמרנו את המצוות, אז מדוע אלה שהקפידו על כל הסעיפים ותתי סעיפים ותתי סעיפים של התתי סעיפים בשולחן ערוך גם כן מצאו את עצמם איפה שהם מצאו את עצמם? זה לא מסתדר. וזה אותה הסיבות. זה הופך את ריבונו של עולם למפלצת. לכן יש משהו משותף. לא, שהם לא חזרו לארץ. אבל לא רוצים לשמוע את זה. זה בדיוק, זה ברור. זה החטא. והחטא הזה מוזכר כבר בגמרא. מפורש, מסכת ברכות. ראויים היו ישראל שיעשו להם ניסים בביאה השנייה כמו בביאה הראשונה, עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקניתה. מסכת ברכות בדף ד', אם אני זוכר טוב. שמה יגרום
החטא?
הנביאים אומרים בדיוק את הדבר הזה. אלא שמה יגרום החטא? לכן צריך לשאול, על איזה חטא חזל מדברים? שמה יגרום החטא? איזה? יש סוגיה מקבילה במסכת סנהדרין גם כן בדף צדיק חטא כידוע. אז הדבר היחיד שמשותף לכל אותם יהודים זה בדיוק שהם היו איפה שהם היו, ולא, בסדר, היום ונורא, מה לעשות? מה? למה בסוף גלו למצרים? אז קודם כל צריך לשאול למה ירדו למצרים? לא, כי ברגע שאני אומר גלו היום זה שלילי. ירדו, יכול להיות שיש משימה. אז אם אני רוצה להיות הפרקליט הפעם של חב"ד באמת, כן? זה בדיוק הטענה שלהם. יש לנו משימה עד היום בגלות, להדפיס את התניא בכל מקום. כל עוד במנצ'ורי החיצונית לא ידפיסו את התניא, אנחנו בגלות. זה מה שהם אומרים. מה לא? אני חושב שאני דייקתי בניסוח שלי. אין ניסוח כזה אצל חב"ד. כן. אני חושב שאני מדייק בניסוח שלי. מה? אז מה? לכן, שוב, אני חוזר מה שאומר. צריך להבין את המהלך בצורה כזו. שלב ראשון, יש משימה בחוץ לארץ. אז אפשר להשתמש בניסוח של הארי לליקוט הניצוצות. אפשר להשתמש בניסוחים הנמצאים בגמרא בצורה זו או בצורה אחרת, למשל במסכת פסחים, ישראל לא גלה אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, בסדר? יש קשר בין הדברים, אבל לא משנה כרגע. יש, נגיד... כן, בסדר. לא. אז שלב ראשון, יש משימה. ועל זה אמרו חז"ל שכל עוד המשימה הזאת מתקיימת, השכינה מלווה את בני ישראל איפה שהם נמצאים. אבל ברגע שהמשימה הזאת היא הושלמה, מה קורה? זאת השאלה. אז לקראת שנת תף קוף מם א' היא 1781, באו אור החיים הקדוש, הגאון מווילנה, הבעל שם טוב אפילו, ועוד הרבה אחרים, אמרו נגמר. למשל, הבעל שם טוב מביא בפירוש שלו לבראשית, הוא מאיר הערה כזאת. ואני רואה שאצלי באזור שלי, מרוקו, כן? אנחנו לא רואים יותר גרים. גרים. מתכוון לדברי הגמרא, מסכת פסחים. מסקנה, הגלות נגמרה, אני חוזר לארץ ישראל. כן?
כן.
הרי החטא, אומר מניטו, זה החטא שמוזכר אצל יעקב אבינו, כאשר הוא באיחור מה חוזר מגלותו אצל לבן, נשלח על ידי רבקה לימים אחדים, שהפכו להיות ל-20 שנה. אומר יעקב אבינו, ואיחר הדתה. רגע, רגע, לא, לא, בסדר. רגע, אני, אבל... בסדר. אז ואיחר הדתה, זה החטא של בני ישראל. את שואלת מדוע אנחנו ממשיכים לומר את הנוסח של התפילה שקבעו חז"ל לזמן הגלות, גם כאשר אנחנו כבר חזרנו. זאת השאלה. בסדר, אפשר לשאול גם לגבי ההגדה של פסח ועוד הרבה דברים. אנחנו בתקופת מעבר. כן, אנחנו בתקופת מעבר. כן, עדיין אין לנו את האומץ להמציא נוסח חדש. כן. לא, כוס חמישית, זאת מחלוקת ידועה בגמרא כבר. לא, לא, לא. שנייה. אני יודע שהיום יש הרבה שרוצים לעשות מכל מיני דברים, כאילו חידושים ועצומים וזה. הסיפור של הכוס החמישי זו מחלוקת גרסאות בגמרא. לפני זה עריף כבר, בגרסה שלו לגמרא זה הגרסה לכוס החמישית ולא הרביעית. אצל רבותי התוספות הגרסה הייתה אחרת, וזה מה שגבר בסופו של דבר. מחלוקת עתיקה, ידועה וכו'. כן. למה אין לנו את האומץ? כי יש לנו פתגם, אין לנו כתפיים. זה גמרא מפורשת, סוף פרק ראשון של ברכות, זה לא הוא אמר, זה רק הזכיר את דברי הגמרא, זה הכל. אני אומר, שוב, יש לנו נטייה לעשות סלט מהכל וזה, כן? אז אני חוזר שנייה לאורח חיים. אורח חיים אמר, אני לא רואה זה. אפילו זה מובא בשם, בספר של החידה, שם גדולים. הנה, עוד סיפור. אתם הולכים עכשיו לקנות את הספר הזה, שם גדולים של החידה, אז צריך להגיד השלם. למה צריך להגיד השלם? כי המדפיס שכח כמה עמודים שלא היו לרוחו, כן? שם בתוספות כביכול השלמות של הספר, אז שם הוא מביא את הדברים והוא בעצמו החידה. טייל בכל העולם היהודי, כן? הוא אומר, נגמר. זה סיפור שקשור למה שכתב המקובל רבי אמנואל חי ריקי, שהוא נתן את התאריך הזה תפקוף ממאלף, כסוף הגלות, כן. ועל זה משיג הגאון מווילנה ברמז, בשיחה לשניותה, שזה רק תחילת התהליך, וזה לא השנה הזאת, רק ורק השנה הזאת. אבל לקראת 1781, תף קוף ממאלף, יש תנופה אדירה של עלייה מכל העולם היהודי בגלל זה. זה שנת המפנה מבחינת הדברים. אז צריך להבין בדיוק מדוע החל מאותו צומת שעד כאן היינו מקיימים באמת משימה, חיובית, חיונית, הכרחית, כן? למה לא כולם קמו בבת אחת וקרה אחר כך מה שקרה? אבל באותה שנה או באותו פרק זמן, זה השכינה חוזרת לארץ ישראל. בשביל אותם משימות שכולם מזכירים, כן. ואז נגמר. זהו. ואז נתנו בבעיה. וחב"ד חולק על זה, ברור, אני אומר, חב"ד חולק על הדבר הזה. ולכן האדמו"ר הזקן שהיה כן בדרכו לארץ ישראל עם השיירה מליטא בדיוק ב-1787 או 8, פתאום עשה פרסה, חזר לאן שהוא חזר, להיות האדמו"ר של החסידים בליטא. זה שורש המחלוקת. כן, אבל לא מחב"ד. החסידים שלו, כן, אבל לא משלו. אנחנו בתחילת התנועה שנקראת אחר כך חב"ד. הוא עוד לא האדמו"ר הזקן. הבלבול תמיד נובע מזה שהמשמעות של התמיכה של חב"ד ביישוב בארץ היא לא שהם הפכו להיות ציונים, אלא שמכיוון שיש קיבוץ גדול של יהודים במקום אחד שנמצא בסכנת נפשות, צריך לתמוך בו. זה מטעם פיקוח נפש, זה לא משהו אחר. מה? לא, לא, לא. מי שמחשיב אותם, מחשיב אותם, אבל בטעות. אבל בטעות. אם את רוצה להעליב חב"ד אמיתי, תגידי לו שהוא ציוני. כן. שהוא ציוני זה עלבון. בסדר? טוב. זה הדבר הזה. נסתפק בזה.